אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
יושבת ראש סיעת העבודה, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום.
שלום דוד.
מה העניינים?
יכול להיות הרבה יותר טוב, כמו לכולנו.
בעל שלך במילואים.
בעל שלי במילואים.
בן שלך במילואים.
הבן שלי בסדיר, עוד לא סיים את השירות החובה שלו, הוא בן 20.
שעדת מה הוא עושה?
הוא פחת מיחידות הקומנדו של צהל. יחידות האליט, והוא, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, כבר נלחם
רציתי לשאול
עד
אותך,
לרגע זה בשתי חזיתות, ואולי תחף בשלישית.
רציתי לשאול אותך מה החבר שלו מאזינים ברצועה, אבל...
אז כן, אני האמת שאחרי השידור הקודם, שהייתי כאן והתארחתי אצלך, הוא חזר הביתה, נדמה לי משהו, לאחר כמה שבועות, ואז הוא סיפר לי שבעודם נמצאים ברצועה. הרדיו... הוא אחד הדברים שככה מחברים אותם לבית ונותנים להם הרבה חום ותחושה של ישראל איתם. ופתאום הוא שומע את הקול של אמא שלו ברדיו, ברצועה, בתוכנית שלנו, שלך, שהתארחתי אצלך, וישר כל החבר'ה, כל הצוות נעמדו מסביב וגם הקשיבו לרדיו, ודמיינתי לעצמי את הרגע הזה המיוחד, שבו הבן שלי נמצא ברצועה, נלחם, ואמא שלו שומע את הקול שלה, קולה של אמא, זה מה שנקרא.
טוב, אני עושה לך הנחות עכשיו.
אני אף פעם לא חיכיתי פה להנחות סלב, אתה יודע.
טוב, תראי, הפעם שעברה שהיית כאן היה מזמן. המלחמה נמשכת. אני שמעתי את בלינקן שאומר, החמאס לא מתפשר. מה צריך לעשות?
אני חושבת שהכתובת הייתה על הקיר כבר הרבה מאוד חודשים, וגם מעצם חברותי בוועדת חוץ וביטחון, וגם בשיחות שאני עורכת עם הרבה מאוד גורמים, לרבות לשמוע מנתניהו שהגיע אלינו, לגלנט, גדי אייזנקוט ואחרים, וסקירות של ראשי מערכת הביטחון. במאי, בוודאות, אמרו ראשי מערכת הצבא לנתניהו, הבשילו התנאים, לקיים את העסקה. זאת לא הייתה הפעם הראשונה, אבל זו הייתה כבר הודעה מאוד מאוד ברורה. ולכן כבר אז המתווה הראשון, אותו מתווה שנקרא מתווה ביידן, אבל הוא מתווה נתניהו, ב-27 נדמה לי במאי, ונתניהו ערך שם והיה אחראי על כל אות וכל פסיק, היה למעשה האירוע, התקופה הכי רלוונטית שאפשר היה להגיע לעסקה, אבל היה שם, הייתה שם המניפולציה וידוע, וגם אם אתה עוקב אחרי רונן ברגמן שחשף את זה לא מזמן, הייתה שם נסיגה אחורנית של נתניהו, כי הוא הבין שמתפרקת לו הממשלה. והדבר הזה בא פעם אחר פעם, כאשר סמוטריץ' ובן גביר מגיעים לנתניהו תוך כדי מסע ומותן, או מיד אחרי, ומאיימים עליו בצורה מפורשת, אם אתה הולך על המתווה הזה, ואתה מפסיק את המלחמה, אנחנו מפרקים לך את הממשלה, ואתה רואה את הנסיגה של נתניהו, אז אתה מבין שמה שקורה כאן הוא נגד האינטרסים של מדינת ישראל, וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת לזה שהחזרת החטופים, מעבר לכך שזה מוסרי מאוד, ושובר לכולנו את הלב, אנחנו בתחושה שאנחנו חייבים, כן, לעשות הכל, כדי שיחזרו חזרה הביתה, כי זה הלב שלנו נשבר, מעבר לכך, אנשים מהמערכת הביטחונית מדברים על כך שזה אינטרס אסטרטגי ביטחוני. וזה הדבר החשוב שצריך לדעת אותו. כי אז אתה יכול להתחיל לנהל את כל החזיתות ואת כל המערכות שהיו מאיימות על מדינת ישראל. כי מדינת ישראל הגיעה לזה...
כשאת אומרת אז, למה את מתכוונת? שהצבא ייסוג לחלוטין כדרישת סינואר מכל הרצועה? שאנחנו נקבל כמה פעימות, פעימה ראשונה, אנחנו לא יודעים אפילו כמה אנשים, כי הם לא רוצו להגיד כמה חיים וכמה מתים. זה נשאר אותו דבר? רגע, שנייה, אני פשוט מציג את האיפכא מסתברא.
בבקשה.
את זה שנשחרר ברגותי ועוד כפול ממה שהם ביקשו מההתחלה, של מרצחים עם דם על הידיים, שנשחרר מחבלי נוחבה, שנעזוב את הרצועה ונתחייב לא להיכנס לציר פילדלפי, למעבר רפיח, כשאנחנו יודעים שהמצרים היו חלק ברור, בהסכמה לאפשר את ההברחות האלה, וברגע שאת עוזבת לשם, אולי, לפחות ממה שאומרים אנשי צבא, גם ביבי אמר את זה, יש אפשרות שיעבירו את החטופים אולי למצרים. עם כל הדברים האלה, איך מסתדרים?
אז אני, רק הערה חשובה, לפני שאני אתן תשובה שהיא תביע את עמדתי, אבל חשוב לי, כי אני רואה שהטענה הזו חוזרת ועולה לא פעם אחת, העניין של העברת החטופים למצרים, ואולי גם
לא, למדינות אחרות. לא, אז שמתי אותם בסוף, ואת אפשרות.
זה חשוב מאוד, אבל רגע, כי אני שומעת איזה כטיעון שחוזר ועולה נגד העסקה. אני רק רוצה לומר שבמשך 8 חודשים, צהל לא היה בפילדלפי. אם חמאס היה רוצה להעביר, אם חמאס היה רוצה להעביר את החטופים, היו לו 8 חודשים להעביר כבר את החטופים, ולהבריח אותם, דאז, במשך 8 חודשים.
את צודקת.
הוא לא עשה את זה, או שהוא כן עשה את זה.
אבל עכשיו שהוא לחוץ, הוא יכול לעשות את זה.
לא, הוא היה לחוץ כבר הרבה מאוד פעמים.
אנחנו לא התחלנו משם, להזכיר לך, התחלנו מהצד השני.
זה בדיוק,
שזאת הייתה טעות.
בדיוק. זאת אומרת, יש כאן, כשהיום באים ומעלים את הטענה, אם היום נוותר על ציר פילדלפי, יבריחו את החטופים למצרים, אני חושבת שהטענה הזו היא כל כך חלשה וגרועה, כי היא פשוט סותרת את המציאות, כי היו 8 חודשים שאפשר היה לעשות את זה, ואני לא יודעת אם עשו, אני מאוד מאוד מקווה שזה לא קרה.
בשמונה חודשים האלה מתו הרבה מאוד אנשים שם בשבי, אבל מעולם לא ראינו, זה היה כמובן, אבל מעולם לא ראינו התנהגות כל כך תת אנושית, כל כך אכזרית, שכשאנחנו התקרבנו אליהם,
אז אוקיי.
אז הם רצחו את השישה האלה.
וזה יש כאן עוד הערה שצריך לבוא ולומר, כי אני שומעת, הייתי קוראת לזה קמפיין, או מניפולציות, או שיח, או טיעונים, לא משנה, אתה יכול לקרוא לזה באיזה שם שרוצים, אבל גם לבוא ובמשך כל כך הרבה חודשים, להצדיק את רק בכוח צבאי נשחרר את החטופים, קרס. ראינו עכשיו את מה שקרה, אגב, גם צהל הודע, גם השבוע, שבגלל ההפצצות שלו, נהרגו 3 חיילים שהיו במנהרות חטופים. לפני זה אנחנו זוכרים גם את 3 החיילים, לצערנו, ביניהם אח של שימריז, אלון שימריז, שנהרגו בשוגג על ידי חיילי צהל. ועכשיו הסיפור של 6 שנרצחו, וגם העדויות, וגם אמא של יוגב, יגב סיפרה, שבניתוח ונתיחת הגופה של יגב שהוחזרה ארצה, אז ראו, הבינה מהדוח שהוא הוצא להורג, ואנחנו מסתכלים על פעם אחר פעם, שבהם למעשה התיאוריה הזו, התפיסה הזאת שרק כוח צבאי יביא את החטופים, הולכת וקורסת למי שכבר האמין בזה, אבל אני רגע חוזרת, כי הייתה לך שאלה הרבה יותר רחבה בעיניי, מאשר נקודתי.
הייתה שאלה רחבה עם שאלות משנה.
כן. אז צריך רגע לחזור לאיזושהי תפיסה, ולשאול את עצמנו נכוחה, ובאמת בצורה כנה ואמיתית, האם ניהול המלחמה, השגת היעדים, ובצבנו היום, אחרי 11 חודשים, האם אנחנו מרגישים בידיים טובות, האם הידיים שנתניהו, כפי שהוא אמר על ההגה, הביאו לתוצאות, הביאו לניהול אסטרטגי שלנו, שלי ושלך, אזרחי מדינת ישראל, האם מצבנו השתפר, האם מצבנו הורע, או נשאר אותו דבר, האם גם בכל מה שקשור לעסקת החטופים, נלקחו ההחלטות הנכונות והראויות ביותר, מה קורה עם המערכה בצפון, ועוד שאלה שצריכה להישאל. אי אפשר להיכנס לפרטים לגבי ההסכם הזה, כי הוא צריך להיות על השולחן. אגב, נתניהו הוא לא הסכים להעביר את ההסכם הזה, למרות שהוא היה אצל סינואר, והיה בידיים המצריות ואצל המתווכים, הוא לא הסכים להעביר אותו לקבינט המורחב.
הוא שם בטלוויזיה האמריקאית.
בדיוק, אבל נתניהו, שנתבקש על ידי חדר המלחמה, קבינט המלחמה, להעביר את זה לקבינט המורחב, הוא לא הסכים, הוא ידע למה הוא לא מסכים.
יכול להיות שזה היה גורם לקרע עוד יותר גדול בעם, זה מה שהוא חשב, אולי, אני לא יודע.
אתה מנהיג. אתה אמור לקבל החלטות קשות ולעמוד בלחצים, בכך הוא מתגאה כל הזמן. אני יודע לעמוד בלחצים לבד מול כל העולם. אז אתה יודע לעמוד מול האמריקאים, לפי עמדתך, ואתה יודע לעמוד
מול משפחות חטופים.
לא, הוא לא צריך לעמוד, הוא היה צריך לעמוד מול סמוטריץ' ובן גביר, ובגלל זה הוא לא העביר את זה לתוך הקבינט. ואני שוב שואלת את השאלה המרכזית והחשובה פה ביותר. עסקת החטופים הזו, כפי שהייתה דאז, היום היא כבר לא רלוונטית. היא כבר לא רלוונטית, נראות שזאת הייתה העסקה של נתניהו. היא כבר לא רלוונטית, ויכול מאוד להיות שצריך לעדכן גם את העסקה וגם את מטרות המלחמה, כי היום, נכון, ל-11 חודשים מהרגע שהתחילה המלחמה, הן כבר לא רלוונטיות, ואולי צריך לחשוב ולשים על השלוחן. נתניהו ביקש עסקה ב3 פעימות, ב3 שלבים, אולי צריך היום לבוא ולדרוש, כמו שאני חושבת רוצים מכל הצדדים.
הדרישה השתנתה, הכל ביחד או כלום.
אז זה אולי, וצריך לדון על הדברים
על
באמת.
על זה אתם מסכימים גם.
קודם כל, אני, הדבר שחשוב לי מאוד ושמדיר שינה מעיניי, הוא באמת קודם כל שלומם של החטופים ולהחזיר אותם הביתה, ולכן באיזה מתווה, והמתווה הנכון ביותר, עם השיתוף פעולה המלא ביותר, גם מבחינת האחדות והתמיכה של המדינה, זה חשוב מעין כמוהו, וגם הסיכויים שלו לקרות. כשבזמנו, בחודש מאי, הקבינט פירט וקבע את הפעימות, כנראה, או לפחות לפי ההחלטה של נתניהו, זה היה הדבר הנכון. פה אני שמה סימן שאלה, כי זה הדבר שחוזר לא פעם אחת, עד כמה נכנסים השיקולים הפוליטיים שלו להחלטות שהוא לוקח בניהול המלחמה והשבת החטופים והשגת כל היעדים. ולצערי הרב, ואני שומעת את זה מכל עבר, אתה שומע את זה משר הביטחון, אתה שומע את זה ממערכת, מראשי המערכת הביטחון.
מה את שומעת משר הביטחון? הוא אומר שיקולים פוליטיים? הוא לא אמר את זה.
שר הביטחון אומר בצורה
לא, את אומרת, שומעים את זה משר הביטחון. אני לא זוכר ששר הביטחון אמר שיקולים פוליטיים.
שר הביטחון.
ואם הוא חושב שיש שיקולים פוליטיים, אז תזוז הצידה ותגיד, זה נגד מה שאני רואה, נגד מה שאני חושב, ונגד העמדות שלי. אבל הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, הוא לא רואה כאן שיקולים פוליטיים. הוא גם לא אמר את זה.
אני מציעה פרשנות אחרת.
מקובל שתציעי.
שאומרת, וזה מהשיחות שאני מקיימת, לא לפרסום, אבל גם דברים שמפורסמים. רוב האנשים שהיום מנהלים מסע ומתן, וגם שרים בכירים, נדמה לי זה מתקשר אפילו לשיחה שניהלנו קודם לכן לפני השידור, אומרים דברים שונים בחדרי חדרים מאשר בתקשורת.
נכון, נכון.
גם לגבי
משני הצדדים.
נכון. גם לגבי התנהלותו של נתניהו, וההחלטות והמניעים שלו, ואני חושבת שהאדם העקבי שאני מאמינה לו, וחוזר ואומר זאת פעם אחר פעם בחודשים האחרונים, זה חבר הכנסת גדי אייזנקוט, שדיבר על כך ומדבר על כך בצורה מפורשת לגבי ההחלטות של שיקולים פוליטיים של נתניהו, שמה שמניע אותו זה פירוק הממשלה.
אולי הוא צריך להגיד את זה, כי זה שייך להתנגדות באופן ברור לממשלה הזאת. אבל מי שאמרת את זה, אז את יודעת, יגיד לך מי שיגיד לך שהאפשרות השנייה גם נמצאת על השולחן, שאנשים דווקא במחנה הפוליטי של השמאל ומרכז, אומרים הפוך בשיחות פרטיות.
אז אני לא מכירה, ואם אתה רוצה לפתוח כאן משהו כזה, אז בוא נפתח.
יאללה.
אין בעיה. אבל אני חושבת...
בלי שמות.
עם שמות, בלי שמות, מה שתרצה.
את לא תגידי לי שמות, וגם אני לא אגיד לך שמות. אבל את יודעת, אני מבקר...
אני מעריכה אנשים שיש להם מספיק אומץ להישיר מבט למצלמה ולומר את האמת.
והם לא יהיו חברי כנסת אם הם יעשו את זה.
אז... כל אחד שישקול את השיקולים שלו, האם זה שיקולים תועלתניים עבור עצמו.
למזלן, לא צריך לשקול את זה, אני רק שומע.
אני באמת חושבת שעל כל נבחר ציבור היום ומייצג ציבור במדינת ישראל בשעתה הקשה ביותר של מדינת ישראל, יש לו משימה אחת. וזה לא, וצריך להוריד את זה מהסיסמה לאמת ולמעש. באמת, הכל עבור מדינת ישראל, או במילים אחרות, ישראל לפני הכל, ומי שלא נוהג כך, הוא חוטא ומועל בתפקידו, ושילך הביתה.
יושב ראש המפלגה עלו במילואים, יאיר גולן, כינס את הסיעה שלכם, ואמר, בואו נעשה, איך הוא קרא לזה? כל האופוזיציה תפעל במשותף כנגד הממשלה. אבל אתם עושים את זה, מה ההבדל?
יש...
מה זה במשותף? אתם עושים את זה.
יש את יושבי ראש הסיעות ויש יושבי ראש המפלגות, חבר הכנסת.
למרות ששמעתי שיש חילוקי דעות משמעותיים גם בתוך סיעות האופוזיציה.
אז על זה אני חושבת שהוא שם את הדגש בקריאה שלו, וזו איננה קריאה ראשונה, גם אני שותפה לה, שכדי להוביל מאבק, וכדי להצליח, למרות הנחיתות המספרית שיש לנו באופוזיציה, ולמרות השוני בהשקפות העולם, יש לנו שתי סיעות ערביות, יש לנו את ישראל ביתנו, את גדעון סער,
יש לך את אופק כסיף, שהוא סיעה בפני עצמה.
יש באמת ערב רב של דעות והשקפות.
אמרתי זה כמובן בגרשיים, כן.
השקפות עולם שנכון, הן שונות מקצה לקצה. אבל עדיין יש כאן כמה משימות שבעיניי הן משותפות מאוד לכל המפלגות, וזה אחד, להחליף את הממשלה, ב' ולא לפי סדר העדיפויות הזה, אבל להחליף את הממשלה, להשיב את החטופים, להוות אלטרנטיבה ראויה, אגב, גם להקים
אמר כאן משהו מפחיד עכשיו,
ועדת חקירה ממלכתית.
אמרת להחליף את הממשלה ולהחזיר את החטופים. זאת אומרת, עד שלא תקימו את הממשלה, לא יחזרו החטופים, ראית, זה קצת
ראית,
מפחיד. אמרתי לא באותו סדר.
בדיוק, ראיתי, כן. תוך כדי שאני מונה את הדברים, היה חשוב לי להבהיר שזה לאו דווקא הסדר העדיפויות הנכון. אני חושבת שצריך להחזיר עכשיו מיד את כולם. אבל אני חושבת שיש דברים, שלמרות הבדלי ההשקפה בין המפלגות, יש דברים מאוד מאוד משותפים, ולכן מניתי אותם.
אגב, שמעת מה אמר, אני לא אגיד על מי, אבל מה אמר זאב אלקין על מישהו? אני לא מילה מה אתה מדבר ככה, מישהו מהאופוזיציה. לא זוכר, לא משנה, לא נעשה פה איזה...
תראה, אי אפשר להתעלם מהקושי של התקופה הזו. א', באמת, לממשלה 64, ולא 61 כמו שהיה אצלנו, ואנחנו בזמן מלחמה, ויש באמת השקפות עולם מאוד מאוד רחוקות.
61 שלכם נסמכו על אנשים שלא הייתי קורא להם ציונים בדיוק.
אני לא יודעת אם שמעת אתמול, ואם לא, אז אני אשלח לך את חבר הכנסת מנסור עבאס, שאומר, הוא בא עם הצעה שאומרת, עכשיו עסקת החטופים, תכניסו לממשלה את יש עתיד, כך הוא אומר לנתניהו, תכניס לממשלה את יש עתיד והמחנה הממלכתי, ותישאר אפילו שנתיים, העיקר שיחזרו.
בסדר, זה פוליטיקלי קורקט, זה יפה להגיד את זה, זה נחמד.
זה צריך אומץ גם לומר את הדברים האלה.
אבל כשהוא היה...
כשהם לא אומרים את הדברים האלה.
לא, את צודקת, אבל כשהוא היה בקואליציה, אז הוא דיבר בשפה א', מספר 2 שלו, 3 שלו, 4 שלו, דיברו בשפה הכי גרועה שיכולה להיות. אז לאיזה יד להאמין, כמו שאמר המשורר?
אני חושבת שבסופו של יום לא הם אלה שפרקו את הממשלה, הממשלה שלנו התפרקה בגלל סיעת ימינה.
אבל שמעתי אותם מה הם מדברים, זה הספיק לי.
ובסוף אתה גם מעבר לדיבורים...
ואגב, אני שומע את עופר כסיף, שמעתי אותו לפני שבועיים, הייתי בוועדת חוקה, חוק ומשפט, שמעתי אותו מדבר והאוזניים שלי נהיו אדומות, מרוב כעס איך אדם מעיז לדבר בסגנון, צורה, מהות... לא הבנתי את זה.
אבל צריך רגע להבהיר שאופר כסיף מעולם לא היה חבר בקואליציה, הוא שייך לסיעה אחרת, אנחנו לא מדברים על רע.
לא, את צודקת, אבל...
והוא גם יישאר באופוזיציה, אני לא רואה אף ממשלה במדינת ישראל שאופר כסיף יהיה חבר בממשלה שלה לעולם.
אבל לברם, אתם תהיו מוכנים להקים, לשתף אותם בקואליציה שלכם?
אני ישבתי עם מנסור עבאס, הם היו פרטנרים מצוינים בממשלה שלנו, אני אומרת לך שלא היה...
כמה כסף הם קיבלו
אגב,
אני לא זוכר.
הם לא קיבלו...
12 מיליון.
תשמע, זה...
מיליארד?
אני באמת, לפעמים אני מסירה את הכובע בתדמה ובזעזוע.
לא, הם לא קיבלו כבר שלהם פחה, הם רק התחילו לקבל.
תשמע, תוכנית החומש של נתניהו, שהוא מבין שצריך לחזק את החברה הערבית במדינת ישראל, פתאום קיבלה איזה טוויסט פראי ומזעזע בקדנציה שלנו.
איך אתם מקבלים
11? זה אינטרס של מדינת ישראל.
איך קיבלתם 11 מנדטים? לא איך קיבלתם, אלא האם העובדה שקיבלתם 11 מנדטים עכשיו בסקרים, לא אומרת שעשיתם את הטעות הכי פטלית שיכולה להיות כשלא התחברה מפלגת העבודה עם ארץ?
תשמע,
איזה חובה בדיעבד כמובן, אבל את יודעת, המספרים מדברים.
אני לא מחבבת.
את מה שהיה בעבר, אבל חייבים להתייחס.
צריך לבוא ולומר, ואני חושבת שהייתי מהראשונות שגם הופיעו בתקשורת שבוע אחרי הבחירות האחרונות, שבסוף אי אפשר להתווכח עם העובדות, והעובדות לימדו שזו, כן, זו אכן הייתה טעות.
תראי, האיראנים מנסים ליצור חזית נוספת דרך ירדן.
אכן.
ואני רוצה לשאול אותך, את חברה ועדת חוץ וביטחון, אני כמובן לא אשאל אותך דברים, לא אבקש תשובות על דברים שאת לא יכולה להגיד, אבל... אתם מרים לעובדה הזאת ואתם פועלים? כן. מה אתם עושים בדיוק? מה שאפשר?
אז בוא נאמר, נלך עוד איזה צעד אחד אחורנית, דיברת על האיראנים, ובאמת זה ראש הנחש, שיש להם, סבלנות אדירה, ובמשך שנים הם בונים את טבעת האש הזו סביב מדינת ישראל, ועכשיו ראינו גם בשבועות האחרונים, לרבות הפיגוע המצער שהיה השבוע ורציחתם של שלושה ישראלים במסוף, אבל עוד ועוד ניסיונות דרך ירדן, ודרך יהודה ושומרון, הגדה המערבית, ועוד חזיתות אחות חיזבאללה כמובן, אנחנו צריכים לדבר על זה, המיליציות העיראקיות, כלומר, הם הצליחו משך שנים רבות לבנות כאן את הבעת האש. וכשאנחנו מבקרים את נתניהו, אם אנחנו חוזרים לניהול סוף ראש ממשלה שנמצא 15 שנים ויותר בשלטון, האחריות שלך, כשאתה יודע את זה, ואתה זוכר כמה שנים הוא דיבר על החשיבות בלמנוע מאיראן לפתח את הפצצה האטומית, וכל הזמן דיבר ראש הנחש, ראש הנחש. והנה הגענו עד הלום. וזה במשמרות ובמשמרת שלך. אז כשאתה שואל היום מה אנחנו עושים, כמובן זה החלטות של הדרג המדיני להנחות את הצבא, לעשות פעולות שאי אפשר לדבר עליהן מן הסתם, לעשות פעולות גם ביהודה ושומרון וגם מול חזיתות אחרות. בדיוק. השאלה שלנו שנשאלת היא עד כמה ההחלטות האלה שם היום, ואני לא יודעת כי אני לא יושבת בקבינט
ובממשלה. אני יכול לתת לך התשובה לדעתי. תראי, נתניהו התנגד להסכם בין ארצות הברית לאיראן. עכשיו יש כאלה שאמרו זאת הייתה טעות. אני אומר זאת לא הייתה טעות. למה זאת לא הייתה טעות? כי מה שבהסכם הקודם היה, ונתניהו התנגד לזה, גם טראמפ, את יודעת, מה שקרה אז זה היה לפרק זמן מוגבל, ואחרי זה הם יכלו לעשות מה שהם רוצים. הפרק זמן הזה תם כבר לפני כמה זמן. זאת אומרת, שאם ההסכם או בלי ההסכם היום, הם יוכלו לעשות מה שהם רוצים. אבל לפחות, אז כבר התחילו לטפל בנושא הזה, ותגידי לי את, מה דעתך?
אני לא רואה שום טיפול בנושא הזה, זו בדיוק הסיבה שבגללה אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שבה הכל קורס לנו, הקונספציות שאנחנו מדברים עליהם, שקרסו בשבעה באוקטובר רק בקשר לצבא,
בקשר לרצו. כשאת אומרת לא רואה שום טיפול, למה את מצפה?
לא. קודם כל אני מצפה מאפס לאנשים המקצועיים ביותר, עם המינויים הטובים ביותר, עם האנשים ללא השיקולים הפוליטיים, שנעלו את המערכה, כדי שקודם כל אתה יודע מה יהיה לי ולך?
אז רגע, את השיקולים הפוליטיים כרגע לשאלת
אני מבקשת חזרה שיהיה אמון, שאני ואתה נסתכל על הדרגים הבכירים של מדינת ישראל, הן המדיניים והן הצבאים, ונאמין להם. היום אין, כן, לא, אבל... לא בצבאי ולא במדיני. אין לנו, אתה רואה את זה בכל הסקרים. עכשיו, למה אני מצפה? אני מצפה שמדינת ישראל תעזוב, שממשלת ישראל תעזוב כל נושא אחר, וצריך לומר את זה גם כאן על השולחן, כי זה נושא שמעסיק אותי לא מעט, את אותה פנטזיה איומה של השר לוין, לעשות הפיכה משטרית למשל, או לעסוק במינויים של רבנים, או להתחמק שוב מחוק הגיוס, לעזוב את כל הדברים האלה, שאין בינם לבין ביטחון מדינת ישראל, ועיסוק בדברים האמיתיים והחשובים והבוערים ביותר שמדינת ישראל היום דבר וחצי דבר, ואך ורק לעסוק, קודם כל, להקות על חטא. לבוא ולהגיד, אני אחראי, כן, אני אחראי, הייתי אחראי פה. לא להגיד, זה הצבא, לא להגיד, זה השין גימל. זה לא מעניין אותנו. אתה רוצה חזרה שניתן בך אמון? תתחילו בזה. ואז לשבת ולבנות תוכניות, ואת זה אין היום עדיין למדינת ישראל. יש תוכניות טקטיות, ואין תוכניות אסטרטגיות.
זה את אומרת מתוך ידיעה?
אמרתי את זה כאן בקולי.
טוב. בוא נלך, בוא נצפין. הם עושים חיזבאללה בהתקפות המסיביות שלו, עושים חלק גדול מהיישובים. לשמחתנו הרבה כמעט ואין נפגעים, וזה אולי טוב. אבל אני שומע, אמרת לי את זה גם קודם, שאולי עשינו טעות שפינינו את היישובים בצפון. אבל את יודעת, זה יצא מרחוק. איך אפשר להגיד, אל תפנו את היישובים כשאתם יודעים שהם לא עושים חשבון לכלום וחיי אדם לא נחשבים וחיי אזרחים לא נחשבים, אני לא מדבר על הצבא כמובן, ואם היו שם יישובים, מה את חושבת, שהם היו נשארים?
אז אני שומעת...
וזה נעשה בצורה מסודרת והעביר אותם לבתי מלון, כן. לפחות הצילו את חייהם, לא?
אז זו אכן הייתה דילמה והחלטה שנלקחה כהרף עין בתחילת המלחמה. אגב, החלטה...
בהסכמה עם ראשי המועצות.
זהו, זה התחיל אפילו. עוד לפני שהתקבלה החלטה של הממשלה, כבר היו ראשי רשויות שהחליטו עצמאית לפנות את התושבים שלהם, כי החשש נכון. הגדול היה לא מטילים, אלא
נכון, ממנהרות
מחדירות.
וכניסה באמצעות...
היות והכל קרס באותו יום למרבה הזוועה, חדירה של מעל 3,000 מחבלים מהדרום, ויש תרחישים של התקפה רב זירתית, והיה תרחיש של פלישה, חדירה תת-קרקעית או קרקעית מהצפון לכיבוש יישובים בצפון, מיד לקחו חלק מראשי הרשויות את ההחלטה שלהם, תפנו, וממשלת ישראל הצטרפה לזה.
אתה צריך לקבל החלטה הממשלה כדי שאפשר יהיה לממן את השהייה, וטוב שזה נעשה.
ממש כך.
לא, אז איך זה מסתדר עם האמירה?
אני רגע חזרתי, עשיתי סדר לגבי העובדות.
לא, את צודקת, אני רק אומר, איך זה מסתדר עם האמירה? עשינו טעות שעזבנו את הצפון.
ראשית, זה מה שאני שומעת מגורמים בכירים בממשלה, זה לא...
בסדר, זה אמירה, זאת אמירה לשם אמירה, אז מה?
לא, אז בוא ננסה לפרק אותה, זה מה שאני אומרת. זאת אומרת, זה מה שאומרים היום גורמים בכירים שהיו לקחו חלק כמו חברי הכנסת מהמחנה הממלכתי, שהיו חלק מההחלטה.
טוב, אז הם אמרו עוד הדברים, אז מה?
גם הם, אבל גם ראשי רשויות, קצור, מה שאני באה לומר...
אלו משפטים שנדעו להפעיל לחץ, תפעלו בלבנון. אני מבין אותם. את יודעת, קטונתי מלשפוט את האנשים האלה, באמת, באמת. אני לא יכול לשפוט אותם, אבל אנחנו מדברים פה...
אני אומרת, בוא ננסה רגע ביחד לדון בזה, אוקיי? כי אני לא בטוחה שיש פה תשובה נכונה. כשאני ביקרתי מיד את ראשי, כמו גיאורא זלץ ואחרים שביקרתי אותם מיד עם הפינוי, זה היה בור... לא הייתה פה בכלל דילמה אם צריך היה לפנות או לא. בכלל לא הייתה פה שאלה.
נכון.
אוקיי? היום כשמקבלי ההחלטות מסתכלים על זה, הם חושבים שאולי לא את כל היישובים צריך היה לפנות.
לא, חוכמה בדיעבד ולכן... שאני עדיין לא בטוח שהיא נכונה
עכשיו,
בכלל.
רגע, כי בעצם מה אומרת ההחלטה הזו? מה המשמעות? תראה, יש לי חברים בגוש חלב, הם פחות מ-5 קילומטר מהגבול, הם לא התפנו. אתה יודע? הם לא התפנו. הם ממשיכים לחיות שם, אגב, רוב היישוב לא ממוגן, כמו שאתה יכול לדמיין, והם סובלים שם מדברים אחרים. אבל יש יישובים שלא פונו. ואני אקח לך כדוגמה את היישובים שגם לא פונו, שהם רחוקים יותר.
זה לסמוך על החיזבאללה.
לא, אני אגיד לך מה קרה.
שלא יראו לאותו מקום. עכשיו, אולי אני יודע מה תגידי לי.
לא, אני אגיד לך, בוא
נקרא. תגידי לי, אם הם לא מתפנים, אולי לא יורים לשם. מי יכול לקחת סיכון כזה?
לא, אז בוא ניתן, ואני אוסיף לך.
כמו החברים שלך, למשל.
ואני אוסיף לך עוד נדבך. קח את חבריי בכפר בלום או בכפר סולד שלא פונו, אבל יורים עליהם עכשיו כל הזמן.
נו, בבקשה. זאת אומרת, הנה, שאלת וגם ענית.
ולכן, אני חושבת
שאלת. ולכן אין תשובה.
בדיוק. ההחלטה כאן, גם אני כמוך לא אוהבת חוכמה בדיעבד, וצריך להבין שככל שאתה מפנה, אתה הרי לחיזבאללה יש טילים ארוכי טווח, הם יכולים להגיע לכל מקום.
בדיוק. אבל הם עדיין לא עברו את הגבול, עברו את הגבול בוודאי, אבל... איזושהי הבנה שאם תתחילו לראות לתל אביב, תתחיל המלחמה האזורית אולי.
כי זה בעיניי נורא נורא חשוב. היום...
אבל רגע, אבל אני אגיד משהו.
אוקיי.
אבל גם לדעתי, דין כרמיה או שמיר או אמיר או כל היישובים האלה שמה, כדינה של כל עיר אחרת באזור.
אין לזה בכלל שום ספק.
את צודקת, אבל...
לא, אז אני אתן לך...
זה נורא קשה, כי...
אני אתן לך את המחשבה שלי בעניין. ובעיניי זה הניתוח של מה שאני רואה של חוסר קבלת ההחלטה של הממשלה מה לעשות עם הצפון, הרי הם מודים בזה, שהם, אנחנו חיים היום במלחמת התשה בצפון, יש מלחמה, אבל זו מלחמת התשה,
נכון.
שהיא מוגבלת ומוגדרת, מגודרת, במשוואה. במשוואה.
אל תראו לתל אביב, ואנחנו לא נראה...
בדיוק, הם שברו את המשוואה הזאת.
לשדות התעופה בלבנון.
אתה מבין? כלומר, למעשה יש כאן בעצם מלחמה עם כללים בלתי כתובים של שני הצדדים.
זה ברור.
בואו נשאיר את המלחמה as is, ובינתיים כל התושבים בצפון סובלים.
אבל אומרים לך אמריקאים שיושבים פה עם כוחות מאוד גדולים, שחושים כל רגע שהכל יתפרץ.
נכון.
אומרים לך, נתניהו, שבשקט, אל תדבר, אנחנו כאן, כשיגיע הזמן, אנחנו נעזור לכם. הוא אומר את זה, ברור שהוא אומר את זה. אז מה נתניהו יכול להגיד לו? תשמע, אבל עושים לי פה את הקיבוצים, עושים לי את המושבים, עושים לי את היישובים. וגם אני אגיד לך, לפני שבוע שנפגעו אנשים, אני באתי בטלוויזיה ואמרתי, למה לא נכנסים? אבל... את יודעת, זו תגובה רגשית. זה לא תגובה מהראש. כי אם ארצות
הברית אומרת לך... אסור לקבל את התגובות האלה, לא מנקמה.
אבל את יודעת, לפעמים את יורה ואת לא בדיוק חושבת. אבל משאת מתחילה לחשוב, את אומרת לעצמך, אמריקאים אומרים, כרגע אל תעשו כלום. ואת לא יכולה להגיד לאמריקה לא.
תראה, יש אינטרס למדינת ישראל, עזוב רגע את האמריקאים. קודם כל צריך רגע להגיד משהו אמריקאים. הם עשו סביבנו טבעת עכשיו, או יותר נכון סביב איראן טבעת. הם עשו סביבנו טבעת עכשיו, שלחו לכאן משחטות ונוסעות מטוסים, והם היום הראשון, ונשיא שאמר אני ציוני.
ואז הם עזבו וחזרו.
בסדר, הם פה, והם נותנים לנו כאן הגנה מטורפת, ובאמת,
והם אומרים לך,
תודה, 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 עזוב רגע את האמריקאים.
לא, אבל אני אזכיר לך שני דברים.
לא, 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 רגע, רגע, אתה חייב רגע לשמוע משהו.
הם עצרו, כשהם חשבו שהם עומדים בפני מלחמה אזורית,
אני שואלת אותך,
הם אימו על ישראל בעצירה של פצצות מדויקות.
האם לנו, למדינת ישראל, ואתה צדקת באבחון שלך, אסור לשלוף מהמותן, או כשאדם רותח, ולקחת החלטות בעידנה דריתך, וצריך לחשוב שאלה אחרת, שזאת השאלה העיקרית. מדינת ישראל והצבא שלנו, אחרי שנה של מלחמה, יכול היום לערוך מלחמה קשה בלבנון? האם הוא מסוגל? האם יש לו את היכולות? האם הוא לא צריך רגע להיערך מחדש? האם הוא לא צריך, כשעוד מתחמם לנו הגבול המזרחי, צריך רגע לשים את האינטרס האמריקאים שכבודם במקומם מונח? ואגב, אנחנו צריכים להתחשב באינטרסים של בעלי הברית שלנו.
שאלת שאלות מאוד מדויקות, אז אני שואל אותך, תעני על השאלות האלה.
לטעמי, ושוב, אני לא יושבת ומקבלת החלטות, אני מקשיבה. מקשיבה היטב, לומדת ומקשיבה.
ומה המסקנות?
שכרגע מדינת ישראל, האינטרס שלה הוא לא לפתוח, וזה מה שאני שומעת מראשי הצבא, הוא לא לפתוח מערכה גדולה בצפון.
אבל את שומעת, אני מסכים איתך, זה מתקשר ומתכתב עם מה שאמרנו, שארצות הברית אומרת, עצו את זה כרגע, ואנחנו יודעים שיהיו לזה השלכות מאוד כבדות, ולכן אני שומע גם את נתניהו וגם אחרים שאומרים, ננסה להגיע להסכם, אבל אני אשאל אותך, את יכולה להגיע להסכם איתם בכלל? הם הרי, ההסכם שלהם זה להשאיר את המצב הזיז.
אתה דבר על החיזבאללה.
על החיזבאללה.
חיזבאללה קודם כל צריך...
הזיז.
תראה,
ומה שאומר, זה שהם לא ייסוגו, ואם ייסוגו זה משהו סמלי, בטח ובטח לפי 17-01, הם לא יתפרקו מנשקם, ואז מה? בעוד שנה, שנתיים, חמש, מה יקרה אז? זו דילמה. תשמעי, אני לא, את לא באת לפה, ואני באתי לכאן כדי לפתור.
זה לא קל להיות ראש ממשלה במדינת ישראל ולקבל החלטות.
ולכן את לא ראש ממשלה וגם לא אני, אבל אנחנו מנסים לנתח את זה.
ואני חושבת ש, אתה יודע, יש, תמיד אני, וזה מחזיר אותי תמיד לפוקוס. כשאני מסתכלת מה האינטרסים של מדינת ישראל ואיך אני עוברת דרך הפילטר הנכון שהוא מה הדבר הנכון לישראל, לא לי ולך, אלא באמת מלמעלה, האינטרסים של מדינת ישראל. אז א', קיום וחיזוק הבריתות שלנו, לא רק עם ארצות הברית כמובן, אנחנו חייבים את המעצמה הזאת איתנו על מלא, אני פותחת סוגריים ואומרת לך שגם האימום בקשר או הפגיעה בקשר של ישראל וארצות הברית לפני המלחמה, שביידן החרים את נתניהו בגלל ההפיכה המשטרית, אין לי ספק שזה גם הציג לעולם הערבי, אופה, ישראל נראית כבר יותר חלשה, בעלת בריתה האמריקאית זזה קצת אחורה, אבל אני רגע חוזרת דווקא לעניין הזה. צריך לנהל נכון באומץ ולקחת החלטות קשות, לא רק בעסקת החטופים, אלא גם במערכות הבאות. ואם צריך היום לקחת החלטה שבאה ואומרת, אני עוצרת את הכל, מדינת ישראל, כדי להיערך מחדש ולנהל אחרת, ובתחבולות תעשה לך מלחמה, ואנחנו נחליט בזמן ובמקום שאנחנו מחליטים לפעול, ולא נגרר, ולא נעשה איזושהי פעולה שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר, כן צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. לצערי, לתחושתי, דווקא מערכת הבחירות, גם האמריקאית, רצונו של נתניהו להישאר בשלטון, ורצונו של נתניהו שטראמפ יזכם, רצונו של נתניהו לצאת מהתסבוכת שלו היום עם עסקת החטופים, עם הקרע בעם, וכל מה שקורה כאן, גורם לו לקחת החלטות, שאתה יודע, אומרים את זה באגב, בעולם הפרסום, bigger elsewhere, הוא כאילו עושה לנו כל כך הרבה, מדליק את האש, הוא גורם לבעיות כל כך הרבה גדולות, ועצומות, אולי אז כשזה יגיע לכלא לאבות, הוא יוכל לסגור את הבעיות שאז הם יראו יותר קטנות.
שאלה אחרונה, אל תראה את זה כהקנתה. שאלה, האם העובדה שחלק מהקצינים, כולל טייסים, כולל אלופים, אמרו, אנחנו, אתם הפרתם את הברית שלנו, ואנחנו לא נשרת בצבא כזה. האם לזה הייתה השפעה על תחילתה של המלחמה, והמחשבה של סינואר וחבר מרעב להתחיל את המתקפה הנפשעת הזאת?
לא רק סינואר, גם אויבינו האחרים.
נכון.
ראו את התפרקותה של מדינת ישראל באותה שנה. כל מה שקרה, ומקודם הזכרתי גם את ידידתנו ארצות הברית, אתה חושב שההשפעה הזאת שביידן לא מזמין את ראש הממשלה הנבחר שנה שלמה, יש לזה אח ורע, היה לזה אח ורע? לזה לא הייתה השפעה? וברגע שרואים שיש מחאות גדולות, כן, וכשרואים שהממשלה מתקדמת ועוסקת אך ורק בנושא אחד ומזניחה ולא מקשיבה לקצינים ולעזרות, האם לזה יש השפעה? כן, לכל מה שקרה בניהולה של הממשלה שנה לפני ויותר מזה, כי לא דיברנו על הצבא הקטן והחכם ולא דיברנו על טבעת האש ולא דיברנו על שנים של קונספציה, כל מה שקרה, ולא דיברנו על מזוודות הכסף, או כמו שאמר אבא של אורי דנינו זיכרונו לברכה, החייל שנחטף ונרצח, איך אמר לנתניהו? אתה בנית את המנהרה שבה הבן שלי נרצח.
יושבת רוסי, את עבודה. פרט רייטן, תודה.
תודה רבה לך, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.